הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב הם ימי בין המיצרים, כאשר מיצר אחד זה 17 בתמוז, המיצר השני תשעה באב. ועל הימים האלה חז"ל מלמדים אותנו, כל מי שרודף אחרינו יכול להשיג אותנו, שנאמר כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. מלמדת אותנו המשנה במסכת תענית בדף כ"ו, חמישה דברים יראו לאבותינו ב-17 בתמוז: השתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקעה העיר, שרף הפוסטמוס את התורה, העמידו צלם בהיכל. חמישה דברים קרו בתשעה באב, ממשיכה המשנה: נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית הראשון והשני, נלכדה ביתר, נחרשה העיר. כותב המהר"ל בנצח ישראל בפרק ז', כל מה שקרה ב-17 בתמוז זה לא צירוף של טרגדיות שחלו באותו יום, באותו זמן. ואותו דבר מה שקרה בתשעה באב זה גם לא צירוף של טרגדיות שחלו בתשעה באב, אלא יש פה מהלך של התחלה וסוף. אסונות שהם מהווים תחילת החורבן, והאסונות שהם מהווים סוף החורבן. ננסה להבין את דברי המהר"ל האלו, וכמובן נראה איך הדברים יורדים ונוגעים לנו ביום יום שלנו. בשעה שקיבלנו את התורה, ראינו את הקולות, שנאמר בכל העם רואים את הקולות. הרגשנו את השכינה, פנינו למשה רבינו, אמרנו לו דבר אתה עמנו, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. הבנו את גודל המעמד שבו אנחנו נמצאים. אבל דבר אחד לא היה בשעת קבלת התורה. התורה לא ירדה עדיין לידיים שלנו. ירידת התורה לידיים שלנו הייתה צריכה להתאפשר בסוף 40 יום, שמשה ירד מהר סיני עם הלוחות בידו, ושני לוחות אבנים הוריד בידו כדי לתת אותה לידיים שלנו. ואז הייתה קבלת התורה מושלמת. אבל עם ישראל חטא בעגל. ונאמר על משה רבינו, ואתפוס את הלוחות בשני ידיי, ואשלכם ואשברם לעיניכם. זאת אומרת, התורה, אם היא לא הגיעה לידיים שלנו, היא לא הגיעה לפסים המעשיים. ראינו, הרגשנו, החושים פעלו בצורה מיוחדת במינה, אבל היא לא ירדה לידיים שלנו. וחז"ל אומרים בגמרא בעירובין, אילו היו הלוחות היו מגיעים אלינו, לא הייתה אומה ולשון שולטת בישראל. וכן אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף כ"ו, על הפסוק, הפלי עצה, הגדיל תושייה. אמר רב חנן, למה התורה נקראת תושייה? הסבר אחד, שמטש את כוחו של אדם, לימוד דורש הרבה מאמץ. דבר אחר, מה שנוגע לנו כרגע, שניתנה בחשאי. הכוונה היא ללוחות השניים, מפני השטן, כותב רש"י, וזה לשונו, שהוא מקטרג, תסתפק לעליונים, ולא ימסרו הלוחות ביד משה. מה שהפריע לשטן, ממה שהשטן מאוד חשש, שהתורה תינתן ביד משה. כי אם התורה ניתנת לידיים, לשטן אין מה לעשות. אבל אם היא לא ניתנת לידיים, יש לו מרחב מחיה. והראיה, התורה לא ירדה לידיים שלנו אחרי 40 יום, ב-17 בתמוז. אז המרחב מחיה שלו היה שהוא יחטיא אותנו בחטא העגל. לכן, הטרגדיה הראשונה שקרה ב-17 בתמוז, בשבירת הלוחות, עניינה קבלת התורה בסיני לא הייתה מושלמת. היא לא ירדה עד לידיים, עד לעשייה. כתוצאה מכך, קרו עוד מספר אסונות. בוטל התמיד, מה מיוחד בבוטל התמיד? עולה תמיד העשויה מהר סיני. קורבן התמיד חיבר אותנו להר סיני. עוברים דורות ודורות ודורות, אבל אנחנו מחוברים דרך קורבן התמיד. ברגע שבוטל התמיד, נוצר איזשהו נתק מסוים מהר סיני. וזה כתוצאה משבירת הלוחות. שהתורה, הלוחות הראשונים, לא הגיעו לידיים שלנו. דבר נוסף קרה ב-17 בתמוז, ובקעה העיר. ירושלים, אומרת הגמרא בעירובין, היו סוגרים את שעריה כל לילה. וכל זה למה? לעשות אותה רשות היחיד. הבית שלנו, עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהובקעה העיר, אז ההמשכיות של החומה שעושה אותנו ביחד עם בורא עולם בבית הגדול בירושלים, ההמשכיות הזאת היא נבקעה. אין המשכיות כפי שהיה קודם. ודבר נוסף, שרף הפוסטמוס את התורה. פירוש הדבר, כל תורה שנכתבת זה ביטוי של קבלת התורה. כי ילמדו בתורה, יקראו בתורה. ברגע שהפוסטמוס שרף ספר תורה אחד, פירוש הדבר שתורה באופן מסוים לא ניתנה לנו ליד. היא נשרפה. והדבר הנוסף שקרה ב-17 בתמוז, העמידו צלם בהיכל. זאת אומרת, במקום הקדוש ביותר, יש אחיזה כביכול לעוד דבר. יש אחיזה כביכול לעוד אפשרות. זה לא המקום הטהור, הקדוש, בצורה מוחלטת. אז הנה לנו כל האסונות שקרו ב-17 בתמוז בתאריכים שונים, בזמנים שונים אבל באותו תאריך, עניינם הרציפות נשברה, כי התורה לא ניתנה לנו לידיים. לא ניתנה לנו לידיים. אבל למרות שבירת הלוחות, עדיין התורה אצלנו. כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך רד כי שיחת עמך. אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתם, עשו להם עגל מסכה. אז מה משה רבנו צריך לעשות? אין לי מי לתת את התורה. צריך להשאיר אותה בשמיים? משה רבנו אומר, לא, 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 אני לוקח אותה איתנו. לוקח אותה איתי. למרות שאין לי למי לתת, אני הולך לשבור את התורה. וכל זה למה? להראות איש שלנו. ולכן מעניין, סיום התורה, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שבר את הלוחות, כותב רשי, ישר כוחך ששיברת. ברור למודה לו, ולמה? כי משה רבינו בא להראות נכון, העם חטא. התורה לא ירדה לידיים, וזה מחייב שבירת הלוחות, וההשלכות שקרו כתוצאה מכך, כפי שציינו, אבל התורה היא שלנו. אף אחד לא יכול לטבוע אותנו. אם אדם לוקח חפץ ששייך לו ושובר אותו, אף אחד לא יכול לטבוע אותו על עזק. ולמה? כי זה שלו. אומר משה רבנו שיהיה ברור למלאכים, התורה היא לא שם, לא בשמיים היא. היא שלנו פה, למרות שכרגע אין למי לתת את התורה. אבל הסיבה העיקרית הייתה, שלמרות שהיא נשברה, יש לנו את היכולת לחבר את השברים ולצרף אותם ביחד. איך? על ידי רצון חזק אמיתי אפשר לחבר את חלקי התורה לתורה ולנו. וזה יכול היה להתאפשר רק אם היינו נכנסים לארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא ארץ הרצון. כי בלשון הקודש, המילה ארץ זה שורש של המילה ארצה. לרצות, ארצה, זה ארץ. ארץ ישראל נקראת ארץ חפץ. ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה. על המרגלים שהוציאו דיבר רעה לארץ, נאמר בתהילים כובב, וימאסו בארץ חמדה. בלי חמדה ורצון לחפוץ לארץ ישראל, אין קשר לארץ. והרצון שלנו הוא לא רצון מושלם. והחמדה שלנו לתורה ולמצוות היא לא מושלמת. וברגע שהעם בחו, זה כבר לא ארץ חמדה. לא ארץ חפץ, שחפצים בה וכל כך רוצים אותה. כי הקשר שלנו עם ארץ ישראל זה אותו קשר בין איש ואישה. קשר כזה לא יכול להתאפשר אם אין רצון וחמדה. ולכן כל הדורות של הגלות, ארץ ישראל לא קלטה שום אומה ולשון. עברו בה אימפריות, עמים, והמשיכו הלאה. רק אותנו היא קולטת. רק אותנו היא רוצה. כי המערכת היחס שלנו עם ארץ ישראל, מערכת יחס של איש ואישה. איך כותב הכוזרי? כי כאשר יחשפו אליה בני ישראל בתכלית הכיסוף, שיהיה לנו באמת את ההרגשה, אין קיום מושלם בלי ארץ ישראל. וזהב הארץ היא, טוב אומרים חז"ל מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. לכן ברגע שאיבדנו את הרצון, דהיינו חטא מרגלים, היפקו העם בלילה הוא, לא רוצים את ארץ ישראל, שאין את הרצון, קשה לאסוף את השברים של התורה, של הלוחות, ולחבר אותם אלינו, כי חסר אהבה וחסר רצון. לכן, תשעה באב היא נקודת הגמר של החורבן. במילים אחרות, הניתוק הראשון שהיה ב-17 בתמוז היה ניתוק התורה מהידיים. והניתוק השני שקרה בתשעה באב היה ניתוק תורה מהעולם. אין לתורה מקום אחיזה בארץ. כי מקום האחיזה של התורה בארץ זה רק בארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים. ולכן בתי המקדשות נחרבו בתשעה באב. כי מה זה בית מקדש? זה השכינה. זה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לשכת הגזית. אז כל עוד שלא תוקן הרצון, החמדה לארץ חפץ, לארץ שכל כך חפצים בה, ורק בה אפשר לקיים את כל מצוותיה של תורה, אז נחרבו בתי המקדשות. כי אין להם על מה להיות. על מה יהיה בית המקדש? הוא לא באוויר, הוא צריך להיות על הקרקע, אבל קרקע של מקום שחפצים בקרקע הזאת, בארץ הזאת. אז נכון, היה תקופה שהיה לנו את זה. אבל מכיוון שהחפץ והרצון לא היה מושלם, זה לא נשאר מזה כלום. זה נחרב. לכן, נאמר לנבוכדנצר שהחריב את הבית, קמח תחון תחנת. אתה כבר החרבת דבר שנחרב מקודם. ולמה הוא נחרב מקודם? כי הבסיס לא היה איתן לדורי דורות. כי הייתה חסר החמדה והאהבה והרצון לארץ ישראל, וממילא הרצון שבאנו לעשות את הדברים הנכונים. לכן, עוד דבר קרה. זה תהליך של חורבן טוטלי. אין בית מקדש. אבל עדיין יש עיר גדולה שנקראת ביתר. והרמב"ם כותב בפרק ה' תעניות בהלכה ג', נלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי חכמים, שהוא מלך המשיח, בר כוכבה, חשבו שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומאים, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. פירוש הדבר, למרות שנחרב הבית, אבל עדיין לא התייאשו מהגאולה. כי הייתה עיר גדולה, אלפים ורבבות. היה בה מלך גדול, וגדולי החכמים היו בטוחים שהוא יהיה מלך המשיח. ונפל ביד הרומאים, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כחורבן בית המקדש. זאת אומרת, עוד שלב בחורבן הטוטלי, מסתם הגולל של הגאולה. אבל עדיין, נשאר עוד משהו. נשארה עוד איזו תקווה מסוימת. נחרב הבית, אבל עדיין בית שחרב, שמו עליו. איך הוא נקרא? חורבה. חורבה, יש צורה מסוימת של בית. ואז הגיע האסון האחרון, וסתם את האפשרות של גאולה. והאסון הוא נחרשה העיר. נחרשה העיר, זאת אומרת, אין אפילו חיבור לחורבה שייתן את התקווה. אפשר לחזור. אפשר לחזור. נהפוך את החורבה לבית. אז הנה, אותה יד שהייתה צריכה להחזיק את התורה, ביד הזאת נקצצו חמשת אצבעותיה של אותה יד. זה החמישה הדברים שקרו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות בתל התמיד ובקי העיר, שרף הפוסטמוס את התורה, והעמידו צלם בהיכל. והיד השנייה שהייתה צריכה לחבר את התורה ואותנו, עם התלהבות ורצון גדול, גם ממנה נקצצו חמשת האצבעות. נחרב הבית הראשון והשני, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נלכדה ביתר ונחרשה העיר. ולכן, אומרת לנו הגמרא, נבין את זה קצת יותר לעומק, אומרת לנו הגמרא בפסחים, בדף פ"ח, על אברהם אבינו שקרא למקום המקדש, אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, לא אלוקי אברהם, לא אלוקי יצחק, בית אלוקי יעקב, למה? לא כאברהם, שקרא למקום הר, שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, לא כיצחק, שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב, שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. פירוש הדבר, אברהם קרא למקום אר, הכוונה היא מקום שהוא בולט ביחס לשאר המקומות, מקום גבוה, אבל עדיין הוא לא שייך למישהו, זה אר. יצחק קראו שדה, בשדה יש יותר הבנה שהשדה שייכת למישהו, או לפחות חושבים שהיא שייכת למישהו. אבל יעקב קרא למקום ההוא איך? בית. בית, פירוש הדבר, אנחנו גרים שם. מי זה אנחנו? הקדוש ברוך הוא ואנחנו. אנחנו והקדוש ברוך הוא. למרות שבשעה שיעקב אבינו קורא למקום בית, היה שם רק אבן. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, אבל הייתה אבן השתייה. שממנה הכל ייבנה. וגם זה נחרש. נחרשה העיר. הכל נחרב. ואז המצב הוא, איכה ישבה בדד, העיר הבתיה, הייתה כאלמנה. אומרים חזר למדרש, כאלמנה ולא כגרושה. אין תקווה, כאלמנה. אין למי לחכות. הוא איננו. כנראה שלא יחזור. זה מצב שאין אפשרות לצאת ממנו. כאלמנה. זה החורבן. השכינה הסתלקה מכל המערכות של העולם הזה. הציפייה, האפשרות, הכל התמעט. ראשית נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. כי רק שם אפשר לאסוף את כל השברים בצורה מושלמת, בארץ שחפצים בה, ארץ חפץ. ואז נחרבו המקדשות, כי גם להם אין איפה להיות. המקדש לא תלוי באוויר, הוא על הקרקע. ואיזה קרקע של קים מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים? דהיינו שיש חיבור שלם שלנו לתורה, ושזה לא היה כי היה חסר את האהבה, את הציפייה, את הרצון, מחייבו בתי המקדשות. אבל עדיין היה תקווה, כי היה עיר גדולה שהיה במלך, שדימו למלך המשיח. אז יש מלכות, אולי תצא ממנו מלכות, ויחזירו עטרה ליושנה. וגם שם הכל נפל ומתו אלפים ורבבות, היה קשה כחורבן בית המקדש. אבל עדיין בכל זאת, יש חורבה. בית המקדש חרב, אבל רואים צורה של מעין בית, חרב. אפשר יהיה אולי לבנות אותו. גם זה נחרש. אין שום דבר. ולכן, כשזה קרה, התחיל בשבירת הלוחות, הסתיים בשבירת הרצון, זה בין המצרים, שלשם נכנסים כל הכוחות הרעים שבעולם. ושם בימים האלה, בין המצרים האלו, שאצבעות הידיים שמסמלות את חמשת האסונות של 17 בתמוז ותשעה באב, קצוצות, רחמנא ליצלן. וזה מה שאומר רבי עקיבא, שעולים לירושלים אחר חורבן הבית, ואין אבן על אבן, והוא צוחק, ושאלו אותו חבריו, הגמרא בסוף מכות, למה אתה צוחק? הוא מסביר להם, עד עכשיו, ראיתי שואל יוצא מקודש הקודשים, זה הביא אותי לצחוק. למה? כי בזה שיצא שואל מקודש הקודשים, התקיימה נבואת אוריה. ציון שדה תחרש. כי שואל הוא חיית השדה. הוא לא נמצא במקום שיש מבנים, אבל ברגע שהכל נחרש ולא נשאר כלום, או, התקיימה הנבואה, ציון שדה תחרש. עכשיו אני מובטח שגם תתקיים הנבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ויותר מזה, עוד היבט ראה רבי עקיבא בנבואה ציון שדה תחרש. לא רק שאין כלום, הכל נחרב, יש אבל דבר אחד גדול, שמה שהעיניים רואות זה חרישה. אם יש חרישה, זאת אומרת יבוא יום ותהיה גם זריעה. וכשיגיע היום שתהיה זריעה, משם גם תהיה הצמיחה הגדולה. ומי כמו הדור שלנו, שרואה אין את הזריעה ואין את הצמיחה, של ארץ חפץ, ארץ קודשנו, ארץ חמדת ליבנו, ארץ ישראל. אין דבר כזה בכל העולם. בתקופה כל כך קצרה, קצת יותר מ-70 שנה, להפך להיות אימפריה אדירה, בכל המובנים של תורה, של הייטק, של כלכלה, חקלאות, בכל תחום. זה, חזם מלמדים אותנו, זה אולי עומק דבריו של המהר"ל, שמה שקרה ב-17 בתמוז זה אסונות של תחילת החורבן. ומה שקרה ב-9 באב זה הגמר בשלבים הטוטלי של החורבן. כי איבדנו את הרצון. והמפתח הגדול הוא נפתלי, אומר משה רבינו, שבע רצון. מה פירוש שבע רצון? הוא שמח מכוח הרצון שיש בו. עוד לרצות. אז לכן הוא מלא ברכת השם. כל יום בתפילת אשריים אנחנו אומרים את הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בלי כוונה צריך לחזור ולומר אותו. כי זה לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את רצוננו, הרבה יותר מזה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי את כוח הרצון. את כוח הרצון נותן לנו הקדוש ברוך הוא. רצון יראיו יעשה. ואת שבתם ישמע בו יושיעם. כי כשבורא עולם רואה שיש רצון, כמיים לפנים לפנים, הוא מאוד רוצה לתת לנו. מאוד מאוד רוצה לתת לנו. כי בורא עולם אומר לנו, אנחנו שותפים. שותפים. אתם לא עבדים שלי ולא פועלים שלי. שותפים. ולכן אומר תוספות הראש במסכת ברכות. בדף ג' בשם רבי יהודה ברזילאי, שהעבודה שהכי חסרה לקדוש ברוך הוא במקדש מאז חורבן הבית, וכל פעם שכביכול נזכר בזה, צער יש לפניו, הרמת הדשן בבוקר. הכהן עם בגדי הכהונה עולה למזבח החיצון, לוקח מעט משאריות הבשר שלא נשרפו, לוקח את האפר, ומניח אותו בצדי המזבח, אומר בורא עולם, כמה זה חסר לי. כל יום בבוקר, שמורה האחרונה, יום כיפור לפני כן, ברגלים עוד קודם לכן, הרמת הדשן, כי היו הרבה קורבנות. מה כל כך חשוב בזה? למה דווקא כהן עושה את זה? התשובה היא, כי באופן סימבולי אנחנו מראים לבורא עולם, קודם כביכול לא יכלת להיכנס לפה. היה פה לכלוך. היה שאריות של בשר שלא נשרפו. היה גם אפר. והנה עכשיו, ניקינו. יצרנו לך מקום. אתה יכול להיכנס. בורא עולם אומר לנו, נעשה מה שאנחנו אוהבים. מה שאנחנו רוצים. רק נצרף אותו אלינו, לעשייה שלנו. ניתן לו קצת מקום, הוא ייתן לנו הרבה מקום. איזה מקום בורא עולם רוצה מאיתנו? איך אנחנו אומרים בנעילה של היום הקדוש? איך אומרים גם בקינות של תשעה באב? בסליחות של הימים הנוראים, עיר הקודש והמחוזות היו לביזה ולשמות. ולא נותר לנו שיעור אלא התורה הזאת. דרך התורה, שבכל זאת היא פה איתנו, שנראה בה רצון לדעת אותה, ללמוד אותה, לעמול בה, להכניס אותה לחיי היומיום שלנו, ולו קצת, ולו בקצת, לא הרבה. כל אחד לפי הזמן והשעה והמקום, בזה אנחנו מראים מה הרצון האמיתי שלנו. בזה אנחנו מראים באהבתו נשגה תמיד. ועוד דבר בורא עולם רוצה מאיתנו. הוא אמר לי יחזקאל, תחילת פרק ד', יום שחרב בית המקדש, אומרת הגמרא בברכות דף למד ב', נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. שנאמר, קח לך מחוות ברזל, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. מה כתוב שם? לקראת הפסוקים, באותה נבואה קצרה, ואתה בן אדם, אומר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, לפני חורבן הבית, קח לך לבנה ונתת אותה לפניך, וחקקת עליה עיר את ירושלים, תחקוק, תוינגרב בתוך הסלע, עיר את ירושלים, ונתת עליה מצור, בנית עליה דייק, שפכת עליה סוללה, נתת עליה מחנות, זאת אומרת, אפשר לטפס, להגיע לראש החומה, שים עליה קרים, זה אילים מברזל, כדי שיוכלו לנגח את החומה, מסביב, כך תבנה, וחומת ברזל בתוך העיר, תעבור מקהילה לקהילה, מבית כנסת לבית כנסת, מעיר לעיר, משכונה לשכונה, ותראה להם. מה הנבואה הזאת אומרת? לך תלמד את עם ישראל. יש קיר ברזל, יש קיר של אבנים. חומת העיר היא מאבנים. קיר הברזל זה בתוך העיר. בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין בורא עולם. ההבדל הגדול הוא, אם הקיר הוא קיר של אבנים, ונשענים עליו מצד אחד, ובצד השני מדליקים אש. לא מרגישים כלום. אולי מעריכים, אבל לא מרגישים. אבל אם הקיר הוא קיר של ברזל, כמה שהקיר הזה יהיה עבה, מדליקים אש בצד אחד, מישהו נשען בצד השני של הקיר, ברזל מולי חום, לאט לאט מרגישים חום, החום הולך ומתגבר, כבר אי אפשר לשבת שם. וככל שהחום מתגבר עוד ועוד, בסוף כל הברזל מותח. ולא נשאר כלום. לך תגיד להם, אם הם חושבים שמה שמפריד בינינו, אתה, אני, לבינם, אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, תגיד להם זה רק קיר של ברזל, לא קיר של אבנים. קיר של ברזל אפשר להטיח אותו, על ידי חום, חמימות. ברזל, אלה האימהות שלנו. בלהה, רחל, זלפה, לאה. האימהות שבנו את הבית, בורא עולם רוצה להחזיר את הבית, אבל קודם הוא רוצה שנסיר את הקיר של ברזל, ולכן מיום שחרב את המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. לא להיבעל, זה רק חומה של ברזל. אפשר להטיח את הברזל. ולכן אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. וההסבר פשוט, כי כשיש דלת סגורה על סורג ובריח, עדיין יש דבר אחד שאפשר להכניס לחדר. וזה מה? מים. שופכים את המים על הרצפה, הם עוברים לצד השני, לתוך החדר. כך גם הדמעות. זה מה שבורא עולם, איני איני, ירדה מים. בורא עולם רוצה את הדמעה שלנו, את העין. ולמה בורא עולם רוצה דווקא את העין? כי כל חטאם של מרגלים היה, הקדימו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. ראה לבית, נון סמך, עין, ואחר כך פי. זה גם פרק ישם במגילת איכה. מה הם עשו? הקדימו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. דיברו ואז יצרו את התמונה סביב מה שדיברו. ולכן פרק ב' ג' וד' במגילת איכה, הפה קודם לעין. איני איני יורד המים, בורא עולם את זה רוצה מאיתנו. רוצה שנבין עד כמה שאנחנו נהיה מאוחדים, עד כמה שנבין, המבדיל בינינו לבין בורא עולם זה קיר של ברזל, פירוש הדבר, גם בינינו לבין עצמנו, עם ישראל אחד לשני, וקצת חמימות אנחנו מתיחים את כל הברזל הזה, ואז גם לא נצטרך כיפת ברזל, כי השם צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקה קווי הריח בלילה, השם ישמור עלינו, אם לא שמר השם, את העיר, מי ישמור עליה? מי יגן עליה? נוכל לראות את זה בחוש. לכן, כשאנחנו נמצאים בימים של בין המצרים, אלה ימים שכל מי שרץ יכול להשיג אותנו, בימים כאלה, אם נרבה ברצון האמיתי שלנו, להתחבר לבעתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, לתורה, למצוות, לבן אדם, לחברו, זה יוציא אותנו לנחלה בלי מיצרים. ולכן נסיים כמה נפלא. כותב האריזל, כל פעם שמסיימים את הברכה, ברכת אבות, ברוך אתה השם מגן אברהם, בשלושת השבועות כדאי לכוון לאותיות לפני י' כ' ו' כ', ברוך אתה השם י' כ' ו' כ', לאותיות שקודמות. מה הם האותיות? האות הקודמת ליוד זה תת, לאי זה דלד, לבב זה היי, ולאי זה דלד. תד הד. מה פירוש תד הד? על פניו דברים סתומים, אבל כמה זה נפלא. מיד לאחר חטא העגל, משה פונה לקדוש ברוך הוא בהתגים במידות של רחמים. לאחר חטא המרגלים, משה פונה לקדוש ברוך הוא בתשע מידות של רחמים. משבע עשר בית עמוז עד ראש חודש אב, יודגים אל ימים. מראש חודש אב, התשעה באב. תשעה ימים. לכוון בשם הוויה י' כו' כ' שכל כולו מידת הרחמים, תד עד, תד תד דלת זה 13, הד אי דלת זה 9. לכלול בשם ההוויה גם את הי' ג' מידות של רחמים, ואת התשע מידות של רחמים. נרבה בבקשת רחמים מהקדוש ברוך הוא, יחוס ירחם עלינו, יבנה מהרה את ביתנו, ונוכל לומר, לא רק רחם על ציון כי איבד חיינו, כפי שאנחנו אומרים דורות, אלא נוכל לראות כי הם חיינו, נוכל לראות כי בית חיינו בהווה, ונשמע את הגואל שאומר, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ, והערפה לאומים, ועלייך יזרח השם, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לקבלת התורה בצורה מושלמת, יסיס עלייך אלוקייך, כמסוס חתן על קלה. כפי שהיינו בשעת קבלת התורה, אבל עם קבלת התורה לידיים בגאולה השלמה, ובעזרת השם נזכה בזו השנה לצאת למרחב, לנחלה בלי מיצרים, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.